שבת שלום וברך לכל מאזינינו היקרים. השבוע נקרא פרשת וירא, ואנחנו ממשיכים הלאה בשמירת הצלחת הזוגיות ואושר חיי הנישואים. והשבוע אנחנו נדבר, אם האדם יאמין שהכל טוב ויחשוב טוב, אז יהיה טוב. פרשתנו מתחילה בשישה פסוקים שאני רוצה להקריא, שעלינו להתבונן בהם. מתחילה התורה בפרשתנו, וידבר אלוקים אל משה, ואומר אליו אני השם. וירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, אל שדה ושמי השם לא נודעתי להם. וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם אני שמעתי את נקת בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. לכן אמור לבני ישראל, אני השם. והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוקים וידעתם, כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. עלינו להתבונן בפסוקים האלה, יש כמה שאלות, אבל נאמר חלק מהם, כדי שנוכל להתבונן במסר העצום שיש כאן. ובראשונה, וידבר אלוקים אל משה. מה הוא דיבר? לא כתוב מה הוא דיבר. ושוב חוזר ויאמר אליו, אני השם. אז מה הפשט? מה הוא דיבר? מה הוא דיבר ויאמר אליו? אז וידבר אלוקים אל משה, אני השם. מה זה ויאמר אליו, אני השם? ולמה וידבר אלוקים ויאמר אליו, אני השם? ולמה וידבר ויאמר? וגם מה הוא אומר לו, שוירא אל אברהם, אל יצחק וליעקב ואל שדי, אבל שמי השם לא נודעתי, הרי הוא נגלה להם. אז מה כוונתו של בורא עולם, שהוא לא נגלה לאבות? הרי הוא נגלה לאבות. אז מה מתכוון בלשון, בשפה הזאת של הפסוקים האלה, שאני קיימתי להם את כל ההבטחות? וגם מוסיף והולך ואומר, שאני שמעתי את נאקת בני ישראל, ולכן תגיד להם, אני השם. לכן אמור להם והוצאתי אתכם. מה זה? לכן אמור לבני ישראל אני השם. ומה כותבת לנו התורה? והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. גם זה לא מובן. והוצאתי אתכם מסבלות מצרים. למה מתחת? כמו שנאמר, מעבודתם. אז למה צריך מתחת סבלות מצרים? ושוב חוזר הפסוק הבא, ולקחתי אתכם ללעם והייתי לכם לאלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. יש פה כפל של שמות השם, וגם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים שוב. מאזינים יקרים, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת, שהיא מאוד 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 חשובה בכל בית יהודי, שבעצם אחד הדברים הקשים ביותר שמאפילים על האושר בחיים, ועל הצלחה של הזוגיות, זהו בעצם הנהגה, שהרבה פעמים לצערנו הרב, שני דברים שגורמים לכך, שבן אדם כשקורה לו איזה מקרה, איזה אסון, איזה נזק, איזה חולי, איזה בעיה בפרנסה, לא משנה מה, בילדים, בבית, בשכנים, בעבודה, האדם נכנס ונשאב לדכדוך נפש ולעצבות, והוא פשוט נשקע בכל החלק הזה השלילי שעובר עליו. וזה דבר שגורם, כמובן יש לזה השלכות. דבר שני, כי הוא מסתכל על זה הכל רע, הוא לא יודע שזה יכול להיות בזה טוב. ודבר שני, שאדם בכלל חי רק את החלק שחסר לו, גם בלי אסון, אלא הוא חי תמיד מה חסר לו, הוא מתמקד שם, ושם כל הזמן הראש שלו, איך להשלים את מה שחסר לו, אם זה בפרנסה, אם זה בעסק, אם זה בילדים, אם זה בחינוך, אם זה בבריאות, ואם זה במעמד ובכבוד, כל אחד שם הוא תמון. ואז מה קורה בעצם? כשאדם נמצא בשני הדברים האלה, שכל מה שקורה רע, השם ישמור, וכל מה שהחיים שלו רק עומד וחי יום ולילה, יושן ומתעורר, הכל עם מה שחסר לו, בן אדם כזה הוא בעצם מדוכדך, עצוב, וכל הזמן אין סבלנות בבית, אין שלום בית, אין שמחה בבית. זה ודאי שכל הזוגיות הזאת היא קשה מאוד שתצליח. וזה לא רק החלק הגשמי שבינו לבינה, אלא גם החלק של עבודת השם נפגע מזה מאוד קשה. כי אדם עם עצבות, הכל עושה בדיעבד, הכל עושה בקושי. קשה לו לעשות. וזה אחד הבעיות הקשות שגורמות לבתים רבים להרוס את כל חיי הנישואים שלהם ואת עבודת השם שלהם. והתורה מלמדת אותנו, כמו שלמד בפרשתנו, א', דבר ראשון שצריך תמיד מכל מה שקורה לאדם לצפות שמאחור הזה מסתתר אולי טוב ואנחנו לא רואים ולא יודעים, וחוץ מזה להתמקד ולהתמקם בחלק החיובי במה שיש, לא להישאב למה שאין, הפוך, לשמוח ממה שהשם נתן, להנות ממה שיש, כי אם תחשוב טוב אז יהיה טוב. ואני פותח בסיפור, סיפור שממש מטלטל כל נפש, שקרה בימינו בשנת תשעין ד', סיפר הרב זילברשטיין בקובץ סבבי העמודים, הוא סיפר מעשה שהיה בתפרח בשנת תשעין ד', נפטרה נערה צעירה בת 19 לתלמיד חכם אחד ממושב תפרח. היא הלכה פשוט לישון ולא קמה. זה היה דבר ממש, עין לא הייתה יבשה במושב, במקום להכניס אותה לחופה מכניסים אותה לקבר. זה לא קל לעשות כזה דבר, והיה מאוד מאוד קשה, והם מדוכדכים מכל האסון הכבד הזה שנפל עליהם כרעם ביום בהיר, ללא התראה, ללא כלום. היא פשוט ישנה ולא קמה, ולא ידעו ולמה ומדוע ואיך. והנה לאחר 4 שנים אחותה הקטנה שהייתה בזמן פטירתה בת 8, היום בת 12, כשהיא באה אליה בחלום, היא באה אליה בחלום. האחות שנפטרה באה בחלום לאחותה שכיום, אחרי 4 שנים שכבר נהייתה בת 12, היא לוקחת אותה ליער, ככה היא באה אליה בחלום, היא רואה בחלום, לוקחת אותה ליער, מתיישבים על ספסל, והיא מספרת לה, ואומרת לה, תראי, אני רוצה לספר לך, שתגידי, תעביר את זה להורים, תדעי לך שאני נמצאת במקום שאין טוב יותר מזה, ואין להם על מה להצטער, והם צריכים לדעת את הסיפור ולמה זה קרה, ואני מספר לך כדי שתספרי את זה להורים, שכאשר פרצה מלחמת השואה, אז הרבה הורים הרי לקחו את הילדים שלהם הקטנים, שמו אותם למשפחות של גויים שיאמצו אותם כדי להציל אותם, כי לא ידעו כבר מה יהיה. אז הם, השם מרחם, ההורים, השם ינקום דמם, הלכו בשואה, אבל לפחות הילדים נשארו חיים, כל אחד וגורלו. והנה אותה ילדה שבאמת שעתה במשפחה של גוי, היא שמה גדלה, היא לא ידעה כלום, היא תינוקת הייתה, היא לא ראתה כלום, לא יודעת כלום, והיא גדלה כגויה לכל דבר בבית של הגויים, והגויים האלה ימצאו אותה והשאירו אותה אצלם עד גיל 19. רק אז היא ידעה, נודע לה שהיא יהודיה, ורק אז היא עזבה את המקום ועברה והלכה לחיק היהדות, חזרה לעם ישראל וממש נהייתה יהודיה, יראת השם, והתחתנה והקימה בית לתפארת עם איזה תלמיד חכם בבני ברק, והקימה משפחה לתפארת, ברוך השם. זה הכל היה נפלא, הייתה אישה צדקת, גידלה דור ישרים מבורך, כולה תורה ומצוות וצניעות, הכל היה נפלא. נפטרה, עלתה לשמיים, והשמיים היה לה דיון בבית דין של מעלה, אמרו באמת הצדקת גדולה, עתירת שמיים, הכל, אבל מה עושים עם ה-19 שנה שגדלת כגויה בבית של גוי, מה עושים איתם? אז יש לך שתי אפשרויות, או מזכחים אותך שמה בשמיים, בייסורים, או את יכולה לרדת בעולם הזה עד גיל 19, 19 שנה פושטיחי בבית יהודי, בבית של תורה, עתירת שמיים, ואת מתקנת את ה-19 שנה שחסרים לך. ואכן כך היה, היא החליטה שהיא מעדיפה לרדת, והיא נולדה למשפחה הזאת בתפרח. אותו תמיד חכם זכה להיות שליח, שהנשמה הזאת היא באה אליו, הרי לא בוחרים ילדים, הקדוש ברוך הוא מביא את הנשמות אליהם, והפקידו את אצלהם את הבת הזאת, כדי לעבור 19 שנה בחיק היהדות, בקדושה ותארה, להשלים את מה שחסר לה. ואכן כאשר הגיעה לגיל 19, ישנה ולא קמה, כי השלימה בדיוק את ה-19 שנה שהייתה נצרכת להשלים. ותספרי את זה להורים, ולכן אין להם מה להצטער, זה הייתה שליחות, וברוך השם מצוין, והיא שמחה בחלקה, והכל וכו' וכו'. אבל אחותה הקטנה בת 12 הזאת רואה חלום כזה, אומרת, שמה חלום, חלום, מה הייתי לך לספר להורים חלומות? לא התייחסה, אבל החלום הולך ושוב, עוד הפעם חוזר ועוד פעם חוזר, עד שאמרה לה אחותה, אמרה לה, בואי, אני אתן לך גם סימן, כדי שתגידי להורים, כדי שיאמינו לך שהחלום הוא אמיתי. מה היא מספרת? היא אומרת לה, תשמעי, לאחר שהיא נפטרה, בשבעה ההורים שלה, כמובן עם כל המשפחה, עלו להציוני, קברו אותה בהר המנוחות, והם עלו לשם, אמרו תהילים והכל, והיא אומרת שזה ממש עשה לה טוב לנשמה שלה מאוד, והנה כשהגיע ה-30, אבא שלה בתור תמיד חכם, יושב ולומד, החליט שלסוע מתפרח עד ירושלים, זה המון ביטול תורה, העדיף לשבת וללמוד, הוא אמר, תעלו אתם ל-30, אבל אני, האבא אמר, העדיף להישאר בכולל, לשבת ללמוד, לעילוי נשמתה. ואכן ב-30 הוא לא עלה, ותדעי שזה ממש התורה שלו, זה היה הרבה יותר מועיל מהתהילים שהיו באים ואומרים לי על הציון. על כל פנים, היא ראתה שזה כזה חלום ממש מפעים, הלכה לספר את זה להורים שלה, וגם אמרה את הסימנים שהיא אמרה, וההורים שלה ממש הזדעזעו, ראו כמה שזה אמת, שזה אכן כך היה באמת, שבשבעה עלו וב-30 הוא לא רצה בגלל ביטול תורה, וכמה שמח שהלימוד שלו יותר טוב מאשר לעלות לציון, זה הרבה יותר טוב כי הלימוד יותר גדול מאשר העלייה הזאת להגיד את התהילים, וכך היה, וזה ניחם אותם. רק אז הבינו כמה היה להם קשה להכיל את זה, במקום להכניס אותה לחופה, מכניסים אותה לקבר, אבל כשנגלה להם שזו הייתה שליחות מיוחדת, להשלים לה את ה-19 שנה, זה ניחם אותם נחמה אמיתית. זהו הראייה של האדם. בגלל שהאדם רואה חצאי דברים, אז יש לו שאלות. בזה נוכל להבין עכשיו את פרשתנו. מאזינים יקרים, הקדוש ברוך הוא בא למשה, בואו כדי שנבין את את המסר של בורא עולם למשה רבנו, אנחנו נקדים את הפסוקים של סוף פרשה הקודמת, שהרי כאשר שלח הקדוש ברוך הוא את משה ואהרון לגאול את עם ישראל, אז הרי הכבידו את העבודה על עם ישראל. ואז כשבאו משה ואהרון יצאו, פגשו אותם השוטרים ואמרו להם, מה עשיתם? הבאשתם את רכינו, אתם גרמתם לנו רק צער. ואז מה פונה משה רבנו? וישוב משה אל השם ויאמר, אדוני, למה ראות על העם הזה? למה זה שלחתני? מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצלו, הצלת את עמך. מה זאת אומרת? הוא בא בתלונה קשה לבורא עולם. שמה שלחת אותי? שלחת אותי לגאול, ובמקום לגאול, הצגתי להם יותר בכפל כפליים. אז שמה שלחת אותי? זה היה הרי התלונה והתביעה של משה רבנו כלפי הקדוש ברוך הוא. ומה תשובתו של בורא העולם? תשובתו של בורא העולם בפסוקים הבאים, פרשתנו. הוא משיב לו ואומר לו, וידבר אלוקים אל משה. מה זה אלוקים? אומר הזוהר, וכך כתוב בארי, בכל הספרי המקובלים, שאלוקים זה בעצם הנהגה של דין, ויש השם, יתקה אוקיי, זה הנהגה של חסד ורחמים. יש שני הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם וכל אדם ואדם. יש עיתים שהם מידת הרחמים, החסד הרחמים. יש זמנים שנוהג איתו מידת הדין. הכל לפי העניין ולפי הצורך. ואז מה אומר הבורא העולם? זה וידבר, זה לשון קשה, ויאמר לשון רכה. וידבר אלוקים, תדע לך כשאני מדבר קשה, במידת הדין, אתה מתלונן עליי שאני נוהג איתם ככה, אבל תדע, ויאמר אליו אני השם. תדע שגם זה בלשון רכה ועדינה ומתוך חסד ורחמים אני עושה את זה. למה? כי בעצם הקדוש ברוך הוא גם כשעושה דין, זה מתוך אהבה הוא עושה את זה. כדי להסתתר מאחורי זה טוב, כמו שנסביר בהמשך. ולכן מה הוא תלונן עליו, אומר לו בורא עולם? תסתכל את האבות הקדושים, וירא אל אברהם, אל יצחק, ליעקב, אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם. לא גיליתי להם את המידה ואת ההנהגה של החסד והרחמים, כמה הם סבלו, כמה התייסרו, אבל לא התלוננו. הבטחתי להם וקיימתי. הם קיבלו את הכל בשמחה ובהבנה. למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני שמעתי את נהגת בני ישראל. ואני יודע שאני מחויב להוציא אותם, אבל תגיד, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. תדעו שאני רחמן ומרחם ונוהג אתכם מידת הרחמים. היי, אבל אנחנו רואים הפוך. הרי בגלל שהם באו, יקשו ויותר החמירו את העבודה, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים. אז שמעתי מהרב הגאון, הרב שלמה עמר, הרבה של ירושלים, שיאריך ימים, דבר נפלא, מה זה מתחת צבלות מצרים? תקחו למשל דבר שמונח מתחת לשולחן, מה אומרים? זה מתחת לשולחן. זאת אומרת השולחן מלמעלה, ויש משהו מתחת. אז גם הסבלות, גם הצער, גם הקושי של העבודה זה השולחן. אבל מה יש מתחת? והוצאתי, וגאלתי, והושעתי. זאת אומרת, יש מסתתר מאחורי כל הסבל הזה. מלמטה נמצאת הישועה והגאולה. הרי היה צריך להיות 400 שנה. במקום 400 שנה, 210. למה? כי הקדוש הוא הגדיל, הגביר את היסורים. באיכות יותר יסורים, וקיצר את השנים. כל זה זה כדי לקצר ולגאול אותם. ולכן אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד להם ולקחתי אתכם לעם והייתי לכם לאלוקים, גם כשאני הולך אתכם במידת הדין, וידעתם כי אני השם אלוקיכם. תמיד זה רחמים גם כשאני אלוקיכם. המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים, כי אני דואג לכם. מתחת כל הסבל הזה מסתתר מאחרי זה הישועה והגאולה. זהו בעצם המסר שהקדוש ברוך הוא אמר משה רבנו. מה אתה מתלונן? איך אתה מתלונן כזה דבר? ועל פי זה מבאר האור החיים הקדוש, הוא אומר דבר נפלא, הוא אומר, זה הפשט בדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הרי הגמרא בברכות אומרת בדף סמך, שמברכים על הרעה כשם שמברכים על הטובה, כמו שכתוב בפסוק בתהילים, כוס אשות עשיו שם השם יקרא. צרה ויגון נמצא בשם השם יקרא. בין אם יש ישועות קוראים בשם השם, ובין אם יש חס וחלילה צרה ויגון בשם השם. אז מה הפשט מכאן למדו חז"ל? כשם שמברכים על הטובה, ככה מברכים על הרעה. אבל זהו בגלל שאנחנו לוקחים את זה ככה, מסתכלים על זה ככה, שיש זמן שזה אלוקים, שזה מידת הדין, הנהגה דינית וקשה ואיסורים, ויש הנהגה של חסד ורחמים. אז אומר האור החיים הקדוש, תדע לך, אנוכי השם, שזה חסד ורחמים, הנהגה של חסד ורחמים, גם כשאני אלוקיך, גם כשאני נוהג איתך בדין, בקושי, ואשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. תסתכל, תתבונן איך הוצאתי אותך מארץ מצרים. דווקא מתוך הסבלות האלה הוצאתי אותך. זה הכיוון של החשיבה. השקפה שצריכה להיות אצל האדם. אז חשבתי על פי זה לבאר, כשאנחנו תמיד מקבלים עלינו למלכות שמיים, אנחנו אומרים בכל, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. מה זה השם הוא האלוקים? ודאי שהשם הוא האלוקים. אבל כמכוון בזה שאנחנו נפנים ונתבונן, יש הנהגה של השם ויש הנהגה של אלוקים, יש חסד ורחמים ויש הנהגה של דין ואיסורים, שנדע שהשם גם כשזה אלוקים. תמיד, כל מצב, זה הכל רחמים, כי מעט השם לא יצא רע. וזה הפשט גם חשבתי להסביר. מה זה שמה ישראל, איך מקבלים על מלכות שמיים? תשימו לב לפסוק שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. א', יש פה כפל של שם השם מיותר. השם אלוקנו, ואחר כך גם עוד פעם השם אחד. ולא רק זה, למה מחסים את העיניים כשאומרים את הפסוק הזה? למה מקבלים על מלכות שמיים בסגירת עיניים? אז חשבתי דבר נפלא. כאן כתוב המסר. תשמע ישראל, תבין, תפנים שהשם הוא אלוקנו. יש הנהגה של השם שזה חסד ורחמים, ויש הנהגה של אלוקנו שזה דין ואיסורים. תדע ששניהם השם אחד. שניהם זה הכל חסד ורחמים. רק יש צורך לפעמים את השם, ויש לפעמים צורך של אלוקנו. אבל הכל, 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 בסיכומו של דבר זה טוב. גם כשאנחנו לא רואים כרגע את הטוב, אבל מסתתר מאחורי זה טוב. ולכן אנחנו סוגרים את העיניים, כדי לרמז לעצמנו, ולהפנים, שמה שאנחנו רואים, לא רואים את האמת, לא רואים את הכל, לא מסוגלים לראות את הכל. ואנחנו צריכים רק להאמין באמונה שלמה, שההסתכלות שלנו מטעה אותנו. אבל נדע שאחרי כל מצב מסתתר החלק הטוב, שהקדוש ברוך הוא צופן בחובו. ולכן באמת הגמרא בפסחים בדף נ' אומרת, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. שואלת הגמרא, מה פירוש? ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ומה עכשיו? תמיד זה אחד. אז מה עכשיו? ביום ההוא רק יהיה. אמר רב אחא בר חנינא, לא כעולם הזה, העולם הבא. העולם הזה, מה אומרים על בשורות טובות, הטוב אמיתי, ועל בשורות רעות אומרים דיין האמת. אבל העולם הבא יהיה הכל טוב אמיתי. מה פיורם של דברים? פיורם של דברים שבעצם הראייה שלנו, כך מסביר הרמח"ל בדעת תבונות, אז הוא אומר דבר נפלא, שבעצם מה ההבדל? בן אדם היום יש לו ראייה של השם ושל אלוקים. יש רחמים ויש דין, יש איסורים ויש חסדים. ככה אדם לוקח את הדברים, כי הראייה שלו זה מה שהוא מסוגל לראות. אבל העתיד לבוא, כשהכל יהיה חשוף וגלוי, הכל טוב. יראה שהכל הכי מצוין שיכול להיות בעולם. אז ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, לא יהיה שתי שמות. כי יראו גם שהאלוקים הוא הכי טוב שבעולם. זה ההבדל. כיוון שכל מה שהאדם היום טועה זה בגלל שהוא רואה חצאי דברים. הוא לא רואה דברים מושלמים. כמו שאנחנו, אם נתבונן, ניקח למשל את מגילת אסתר, ניקח את מכירת יוסף, ניקח את יציאת מצרים, ניקח את המעשה של רבי עקיבא שהגמרא מספרת. אתה מתחיל בהתחלה, אתה רואה, לקחו את אסתר, גוי לקח אותה. איזה אסון. אבל שמה תמונה הגאולה. מכרו את יוסף. זה נורא בהיום. אבל מה יוסף אומר? אתם חשבתם לרע, אבל השם חשב על הטובה. מסתתר מאחורי זה טוב. הקדוש ברוך הוא מכביד את השעבוד במצרים. שמה תמונה הגאולה. רואים את זה רבי עקיבא כמו שנספר. הרגו לו, נהרג לו החמור והכל והתרנגול והאור. זה לטובה. מזה הוא ניצל. לכן אומר החזוני שהוא ממשיל את זה כמו כפרי שנכנס לאיזה מתפרה. הוא רואה את החיית, הוא לא מבין מה זה חייתות. הוא רואה חיית, לוקח איזה בד יוקרתי מאוד וגוזר אותו חתיכות. הוא משתגע, מה אתה עושה? אתה מקלקל, זה עולה הרבה כסף. כי הוא רואה רק את החלק הראשון. אבל אם הוא יראה בסוף את הבגד המושלם שתפר ממנו, יראה שזה שלמות של המלאכה. יראה שזה הכי טוב שיכול להיות. אי אפשר בלי לגזור אותו כדי לתפור בגד. או כמו שאומר המסילת ישרים, בפרק יוטט הוא אומר, כמו למשל בר מינן, אדם שיש לו איזה נמק ברגל וצריכים לחתוך לו את הרגל. בן אדם שרואה סתם חותכים רגל, זה אכזרי ביותר. אבל כשאדם מבין שהנמק הזה, אם לא יטפלו ברגל, הרי יתפשט המחלה לכל הגוף וחס וחלילה ימות, יבין שזה ההפך, משלמים לו על זה שיחתוך. זה חסד, אין יותר טוב מזה. ככה בדיוק הנהגת השם עם האדם. האדם פשוט לא רואה את כל התמונה. כמו שהגמרא מספרת מסכת נידה בדף למד א', מספרת רבי יוסף דרש על הפסוק, אותך השם כי ענפת בי. איך אפשר להגיד שאני מודה לשם שכעסת עליי? איך אפשר? אז מביאה הגמרא את המעשה של שתי הסוחרים שתכננו לנסוע בספינה לשוק, ואחד כשהגיע היום של הספינה לנסוע, אז אחד הגיע והלך, השני בדרך נכנס לו קוץ או בסמר, והוא לא היה מסוגל לזוז, הוא היה מרותק למיטה, ובינתיים הספינה נסע, והיה לו צער מזה שהפסיד את כל הביזנס שלו, את השוק, בצער, אבל אחרי כמה זמן, פתאום שומעים שאותה ספינה טבעה בים, ורק אז מה הוא אומר? תודה לך השם שהכנסת את הקוץ ברגל, תודה לך על המסמר הזה, זה הציל את החיים שלי. אז מתי אדם מודה? כשיש לו תמונה שלמה, כשיש לו חצי תמונה הוא בוכה, הוא מצטער, ככה זה העולם. אבל אדם שמאמין באמונה שלמה, אז הוא צריך להבין שכל דבר שנעשה מסתתר מאחורי זה, הכי טוב שיכול להיות בעולם. לכן צריך לחיות עם האמונה הזאת. זה מהמסר של פרשת השבוע. וידבר אלוקים אל משה, אני, ויאמר אליו אני השם. הכל זה אני השם. הכל רחמים. זה החלק הראשון של האמונה, שמסתתר מאחורי כל דבר טוב, החלק השני. שאדם צריך להתרגל, להסתכל על חצי כוס המלאה, ותמיד לחשוב רק טוב, ואז יהיה טוב. וזה הרי על פי המעשה של רבי עקיבא, שרבי עקיבא הרי כשהוא הלך לגבות למגבית, וסגרו לו את המקום ולא נכנס, והיה לו חמור ותרנגול ונר, ובסופו של דבר, למחרת הבוקר פתאום, בלילה טרפו לו את החמור ואת התרנגול ונכבה האור, והוא אמר הכל לטובה, כל דוד רחמנא לטבא וכדרכו כהייתה הנהגתו. ובבוקר כשהם הלכו ללכת למקום, להיכנס ליישוב, אז מה קרה? מוצאים שהכל פרוץ, וזה, הכל זרוק. התברר להם שהיו שודדים ורצחו והרגו ושדדו, והיה להם נס שלא נכנסו לשם. אז אמר לתלמידיו, אתם רואים מה אמרתי לכם? אמרתי לכם כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה. אומר רבי נשכם, מה כוונתו? מה הוא חוזר להם ככה? הרי כבר אמר להם כל הזמן, כל דעבי דחמנה לטב. אלא אומר הבן ישחי שהוא אמר להם שזה סגולה. סגולה שאדם כשקורא לו משהו שיגיד הכל לטובה. כשהאדם אומר את זה, הוא מהפך את הרע לטוב. זה סגולה. וכך מצאתי במהר"ל מפראג, בכמה מקומות כותב המהר"ל מפראג, זה לשון המהר"ל. הוא כותב כאשר יאמר על דבר שנראה רע, והוא בוטח בו יתברך שהוא לטובה, אז ייתן השם יתברך אותו רע לטובה. וכך כותב סניגורם של ישראל הרב יצחק ברדיצ'ו בספרו קדושת הלוי פרשת וישב. הוא אומר על מה שכתוב כל דוד רחמנא ליטב, הוא אומר, ובזה הוא ממתיק הדינים מעלה והופך אותם לרחמים ועושה מרע טוב. מאזינים יקרים, סגולה עוצמתית, לחשוב טוב יהיה טוב. ככה הרבי מחבד היה תמיד אומר, כל מי שבא אליו במצוקה, תחשוב טוב יהיה טוב. וזה לא חסידות, זו הלכה בשולחן ערוך, אור החיים סימן רש למד סעיף ה. כותב מרן השולחן ערוך, לעולם יהיה אדם רגיל לומר, כל דעביד רחמנא לטבד, אל תחשוב את זה רק בלב, תאמר בפה. כשאתה אומר בפה, זה מביא שפע של טוב לעולם, זה מהפך את הרוע לטוב. כשאדם חי במצוקה, נשאב לכל הרוע, הוא כל כולו רק במצוקה ובעצבות, הוא ההפך, הוא מגביר את השפע של הרוע עליו, כי אין מה שיסלק את זה ממנו. אבל אדם שמאמין באמונה שלמה, וחי באמונה שלמה, תסתכל על הטוב, תחשוב טוב, תהנה ממה שיש לך, תשמח עם מה שיש לך. אדם צריך תמיד לקבל משהו, כמו שהגמרא מסכת תענית דף כ"ג מספרת, שפעם אחד הרב מני הלך לרבי יצחק בן אלישיב, שאמר לו, תשמע, יש לי שכנים עשירים ומציקים לי. אמר לו, אז הם יועניים, נהיו עניים. התחילו להציק לו עוד יותר. בא אליו בחזרה, אמר לו, תשמע, אני יותר גרוע. אז שיעשירו, חזרו ונהיו עשירים. אחר כך פעם בא אליו, אמר לו, תשמע, אשתי, לא, אני לא יכול לסבול אותה, היא לא יפה, בכלל מכוערת. אמר לה, מה הבעיה, איך קוראים לך, נה, תהיה יפה, נהיית יפה. אחרי כמה זמן הוא בא אליו בחזרה, הוא אומר לו, מה אני אעשה? היא נהייתה, מאז שנהייתה יפה, היא מתגנדרת, והיא מתגאה עליי, אז שתחזור להיות מכוערת. מה הכוונת הגמרא בסיפור הזה? ללמד אותנו שהמצב שהקדוש ברוך הוא עשה איתך, אין יותר טוב ממנו. אדם תמיד חפש, תחיה עם מה שיש, תשמח עם מה שיש. כשאדם חושב טוב, ואומר שהכל לטובה, מקבל עליו שפע. ואני אסיים בסיפור, שהיה פעם אחד נהג מונית שהתחזק, התחיל להתחזק לחזור בתשובה. היה הולך לשיעורים. והוא לקח איזה לקוח לבית חולים הדסה בעין קרם. ואז הוא אמר, טוב, עכשיו שהגע לשם, זה בכל זאת חתיכת נסיעה. חכה, אולי ימצא איזה נוסע שרוצה לחזור לעיר. ככה לא יחזור בחינם. אז הוא חיכה בצד, חיכה בצד. מחכה, מחכה 5 דקות, 10 דקות. רבע שעה, אין. ופתאום מגיע איזה מונית שמורידה לקוח, הוא קצת תפס מרחק מהכניסה של הבית חולים כדי לא להפריע. בינתיים זה בא מונית, להוריד איזה לקוח שהביא אותו להדסה, עמד ליד הפתח, מוריד נוסע, פתאום יוצא בדיוק נוסע, עולה למונית, אומר, תעלה, לוקח את הנוסע, והוא התעצבן. הוא רואה שאני מחכה פה רבע שעה, אני מחכה פה בשביל לקוח, אתה בא על השנייה, לוקח את הנושא, הוא התעצבן, הוא רצה ללכת לחסום אותו ולקחת לו את הלקוח. אחרי זה תפס את עצמו לרגע. אמר, בשביל מה? אבל אני הולך לשיעורי תורה. אני מתחזק. צריך להתחזק באמונה. הרב כל הזה אומר, צריכים להאמין באמונה שלמה, שכל אחד מה שמגיע לו יקבל. לחשוב טוב יהיה טוב. ולכן הוא התחיל לחשוב על עצמו, אמר, די, למה אנחנו נכנס עכשיו? אני אלך לכם איתו בשביל, אוקיי, אני ארוויח עוד איזה נסיעה קטנה. באמת ככה דיבר לעצמו וחושב טוב ואמר בעזרת השם יהיה טוב. ככה עוד שהוא חושב פתאום דופק לו איזה אחד על החלון שיצא מהדלת של הבית חולים. זה היה איזה דיפלומט. הוא רוצה נסיעה ארוכה לצפון. אפשר? הלוך וחזור עם המתנה שעתיים. אמר לו בשמחה, למה לא? עשה לו את כל היום. אמר לו טוב, כנס, לוקח אותו, כמה יעלה? אמר לו, יעלה לך 1,000. בסדר, אין בעיה, 1,000, אין בעיה, אז כך. אז קודם כל הוא הרוויח כבר פי כמה ממה שהוא היה הולך לנסיעה של עוד 20 שקל, 30 שקל. בגלל שהוא אמר, תחשוב טוב, יהיה טוב. אבל מה נהיה? עוד יותר טוב. בסופו של דבר, אחרי שהוא הלך איתו, נסע איתו, המתין איתו, החזיר אותו, שם לו במעטפה, הוא חשב שצריך 1,000 שקל, הוא התכוון. הוא שם לו $1,000, הוא לא מבין שפה בשקלים. $1,000 פי 3. זה הרווח. כשחושבים טוב, נהיה טוב. מאזינים יקרים. חייבים לדעת, מי שרוצה לשמור על הזוגיות שלו, מי שרוצה שהבית שלו יהיה מאושר, עושר בחיים, לדעת א', האמונה, להתחזק באמונה, כל מה שקורה מעת השם, האבא האוהב שלנו בשמיים, הוא אוהב אותנו, הוא אוהב אותנו, ואין יותר רחמן מבורא העולם, וכל מה שהוא עושה, עושה לטובה, גם כשאנחנו לא מבינים, אבל מסתתר מאחורי זה הטוב, כמו שראינו ביציאת מצרים, כמו שראינו אצל רבי עקיבא, כמו שראינו אצל יוסף, כל דבר שנראה הכי קשה, יש שם מאחורי זה גנוז ותמון, טוב, טוב ורק טוב. והדבר השני, להרגיל את עצמו, כל לטובה, כל לטובה, לחשוב טוב, ליהנות ממה שיש, לשמוח עם מה שיש. אחרת מה בן אדם סובל, גם מה שיש לו, הוא לא נהנה. ההפך, צריך אדם לכל בוקר לקום ולשמוח ולהגיד תודה לך השם, ברוך השם בריא ושלם. הרי יש כאלה נמצאים בית חולים, בטיפול נמרץ, שהם מוכנים לשלם מיליונים רק לצאת מהמחלה. אתה ברוך השם בריא ושלם בלי מיליונים, יש לך כבר את המיליונים בכיס. לשמוח עם מה שהשם נותן לך. יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך פרנסה, אז לא אחי בשפע, לא משנה. יש לך איזה בעיה, אבל תסתכל על המכלול. לחיות את מה שיש, לא לחיות את מה שאין. לחשוב כל הזמן רק על הטוב, שתהיה עין טובה, זה מעורית שפע, שפע של ברכה והצלחה וטוב. יעזור השם שנזכה כולנו, שתמיד תהיה לנו עין טובה, עין מבורכת. קודם כל להתחזק באמונה, שכל מה שקורה עם האדם זה הכל לטובה, ומסתתר מאחורי זה טוב. ומלבד זה, כל הזמן להתרגל לומר הכל לטובה, לומר בפה, לא רק במחשבה, כי זה סגולה עוצמתית שמהפכת את הרוע לטוב. זה הכוח של המילים האלה. כשהאדם מרגיל את עצמו, והבית שלו כולו באווירה כזאת, זהו שמה ישראל. השם אלוקנו, השם אחד. בין אלוקנו, בין השם, הכל זה השם אחד. הכל לטובה, גם מה שאנחנו לא מבינים. ונזכה כולנו על ידי זה לשפע, ברכה, הצלחה, שמחה וססון וטוב לבב, כל הימים, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך.